אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שהתחיל בשני הורים מעליזים וצעירים, שהולידו בשבילי את המשפחה שלי.
הורים וילדים, הייעוד היחיד שלנו כיצור חי הוא להתרבות. ככה ברא אותנו הטבע.
שישה, כאילו לא הבנו שזה הולך להיות שבעה.
יש כאלה שזה בא להם טוב ולא שואלים שאלות.
פשוט התרסקתי לתוך הדבר הזה.
אבל בעשורים האחרונים העולם השתנה ואנחנו בקונפליקט תמידי לגבי הילדים.
תחשוב גם עליי, גם אני בן אדם, למה אתה מענה אותי?
אנחנו כמובן אוהבים אותם, אבל רק רוצים שילכו כבר למסגרות.
עכשיו שבי פה ותחשבי טוב טוב על מה שעשית.
הם החיים שלנו, אבל ברור שמאז שנולדו אין לנו חיים.
אני אומר לו, מה יש לך? אני לא אומר לו מה שלומך.
ואנחנו רוצים לתת להם הכל, אבל מפחדים שלנו לא יישאר כלום. ואנחנו לא מפסיקים להתלונן.
פאקינג קידס.
להתלונן שהם מפריעים לישון, לעשות תואר, להתקדם בעבודה ולהיות באינסטגרם.
אביתר, בלום פיך, פן תחטוף אגרוף אביך.
אז איך עברנו מהורים וילדים לרודפים ונרדפים? זה הסיפור של כולנו.
רוצים?
כן.
חנה לסלאו היא אימא...
היא אימא טובה וחמה. לדעתי.
אני, איך אומרת לי, הגננת בגן, היא אומרת, הילדה שלך זכתה. מכל הילדים בגן היא הכי קרובה לירושה.
למה רצית ילד?
למה רציתי ילד? קודם כל מי אמר שרציתי ילד? זה קרה? לא רציתי, סתם. כן רציתי. זאת אומרת, רציתי ילד, אבל... לא רציתי בהתחלה, פחדתי.
קודם כל, הדבר שהכי הטריד אותי בלהיות אבא, זה שאני עוד הייתי בגיל כזה שלא אכלתי הכל. ואמרתי, אני לא יכול להיות אבא שלא אוכל עגבניות ליד הילד. והתחלתי לאכול עגבניות. וזה היה לי גועל נפש. אבל הייתי אוכל עגבניות כל הזמן, בשביל שאני אוכל להגיד לילדה, תאכלי את העגבניה. אבא אוכל את העגבניה, גם את אבא זה מגיל. וככה התחלתי לאכול עגבניות.
אני חושב שאני אבא בסדר. החלוקה בינינו די ברורה. הילה אחראית על הכל. ואני, אם יש לי זמן, אז אני גם בא. אני גם מגיע לדברים. אבל יש לי הרבה על הראש.
היום ידבר. היום אתה בין 4 חודשים בשבוע.
כן.
תספר על הפאניקה של ההתחלה.
אז בחודש הראשון זו הייתה בעלה נוראית.
הבורות הכי גדולה ביקום היא נמצאת בתחום ההורות. אין לנו מושג. זה פתאום נולד ילד ואנחנו צריכים להטיס F-16. אין לנו מושג. כל מה שסיפרו ואמרו ומה הבעיה, כל... שום כלום.
רק בדיעבד אני מבין כמה היינו ילדים. אני הייתי בן 26, ילדה בת 27. ואז יש את הדבר הזה שכאילו אתה מרגיש שמשהו הולך כל כך לקרות עכשיו ולשנות לך את כל החיים. פשוט באמצע הלילה שמענו ככה. אמיתי. לא ידעתי שזה ככה. פקק הרירית. לא הכינו אותי לשמפניה הזה. והילה הייתה מדהימה ויפה ומהממת. וילדה ככה באיזה כוחות של, אני לא יודע, של אלה. ואני עם הילדה שלי, ואני מרוגש כולי, אני עם דמעות, ואני לוקח אותה ככה עם כלום. ואחות באה אליי ואומרת לי, אוי, זה מתוקה, איך היא דומה לאסי.
אני חרדתית ברמות מטורפות. תינוק ראשון זה פחד אלוהים. אתה לא יודע מה קורה. אתה יוצא עם ילד מהמלונית, ואתה אומר, אני יוצאת. חבר'ה, אני יוצאת. אני לוקחת אותו, ואני לא חוזרת, ואף אחד לא עוצר אותך. כאילו, אני זוכרת שאני ואייל פשוט יצאנו, ואני אומרת, אני יוצאת, זה בסדר? ואף אחד, זה כאילו, ואז אתה יושב באוטו עם איזה תינוק, ובא לך להגיד לו, גולן, שכיף אתה יורד. כאילו, מה קורה? מה קורה? זה פתאום אתה יוצא עם ילד. כאילו, אתם יודעים, אתם בסדר עם זה שנתתם לי אותו?
איך שהיא נולדה, נכנסנו לקטע מטורף שאף אחד לא יגע בה. היא גדלה בצמר גפן, שמרנו עליה, הרתחנו כל דבר, הרתחנו את אמא שלי, לפני שהיא נגעה, ואמרנו, מרתיחים אותך, אחרת עם המוצצים, ונרתיח אותך, ותגיעי בילדה, היינו, אין, כמו קורונה. ילד שני, אתה לוקח את המוצץ מהרצפה, מכניס לו חזרה לפה, לא מוצץ שלו, מצא את המוצץ ברחוב, הילד בוכה את המוצץ. קחי, תני לו את המוצץ, מעניין שמי המוצץ. אכפת, הוא יודע שזה שלו, שלו, הוא לא יודע לדבר עדיין.
הפכתי לאימא בגיל נורא נורא צעיר, בגיל 24, והפכתי לאימא בגיל 38. וזה צריך להיות איפשהו באמצע, יא מטומטמת. חייבת להיות בקצוות. הטיפ החשוב ביותר זה להשיג עזרה מבעוד מועד, ושהם כן יהיה להם כמה שיותר אינטראקציה איתי שהיא נעימה. וברגע שאני רואה שזה עולה לי על העצבים, אז או שאני מתקשרת לבעלי ואני אומרת לו, הביתה! או שאני כאילו יודעת ללכת, אתה צריך להיות מודע לזה שכשאין לך סבלנות, אל תהיה שם.
כשהילדה הייתה בת 3-4 חודשים, משהו כזה, אז שמנו אותה אצל הורים של אשתי ביהוד. חזרנו לדירה להיות אני ונטע ביחד. אחרי כמה ימים, אמא של אשתי מתקשרת ושואלת אותנו, תגידו.
תגידו, לא שכחתם פה משהו?
לא שכחתם פה משהו. קיצור, נטע נסעה לקחת הילדה. בכניסה ליהוד, זה מה שהיא סיפרה לי, היא עשתה סיבוב פרסה. תוך כדי זה שהיא עושה סיבוב פרסה, היא מתקשרת אליי. היא אומרת לי, דובלה.
בוא לרותי.
בוא לרותי. רותי זה המטפלת שלנו. ואני אומר לה, נטע, אני יושב פה בבית, ומתפלל שאת והילדה אולי תישארו ביהוד.
אמרתי, מה זה זה? גם זה לא, היא לא הייתה ברורה, היא הייתה, כאילו זה, גם הם יוצאים לא יפים, בוא נגיד את האמת, כאילו אומרים, אין תינוק, יש לי לא יפים, יש דבר כזה, יש אפילו מכוערים ממש, אני אומרת את האמת. היא הייתה, לא רציתי שיבואו לבקר אותי עד שהיא באמת תיסגר על עצמה, כי היא הייתה ממש לא ברורה, ממש לא ברורה, ולקח הרבה זמן עד שהתבררה.
מאוד חשוב להורים שהילד יהיה דובה לב. זה מה שהם עוסקים כל הזמן, הוא דומה לי, הוא דומה לי. כאילו כל החיים שלך לא היית מרוצה מאיך שאתה נראה, ועכשיו פתאום חשוב לך שעוד מישהו יסבול מהבעיה.
In and out.
הלכנו לקורס הכנה ללידה בילד הראשון, ובאמצע הקורס קם הבן אדם הכי מכוער בעולם, מפלצת, ואומר, הפחד הכי גדול שני, זה שיחליפו להתלד בלד. תסתכל, אתה נראה, תבקש שיחליפו.
עכשיו, תינוק, להיניק? או לא להיניק? זאת השאלה. יש איזו תשובה חד משמעית של ארגון הבריאות העולמי? בהחלט כן. יש תפיסה, יכול להיות שאני טועה, אבל שהנקה בדור המודרני, בימים האלה, זה קצת פרימיטיבי, זה קדום, אלא יש שיטות הרבה יותר פשוטות.
הנקה היא מאוד פשוטה. הנקה היא בעצם לא אופנה חלקת.
תראה, מרוב שאתה מיני כל הזמן, אני זוכרת שאני כל הזמן, יש את זה של הסאדו, יש את החזייה הזאת של הסאדו, שאתה פותח וכל הזמן הפתמה שלך בחור, הייתי מקבלת ככה אורחים. זה היה פשוט מזעזע. אתה יודע, אתה כל הזמן מיני, אני גם עייפה. הייתי קמה בארבע בבוקר, חברים של אייל, הייתי מגישה להם בירה עם שד. פשוט ככה.
הגשתי ליועץ את הנקה, אני זוכר, ונתתי לה את המונולוג הזה של בשיא הטירוף של כאילו, מה זה הדבר הזה שההיילייט של ההנקה הזה, זה במיטה, ומה זה השלישייה הזאת, וכל האינטימיות של, כאילו, הכל מתרסק, וכל ה... ואז תוך כדי זה שאני נותן את המונולוג הזה של הדבר המעוות הזה של ה... היא מתחילה לבכות, אני אומר לה, מה את בוכה? היא אומרת לי, התגרשתי בגלל זה.
אז ההלם הראשוני עבר והתאהבנו בייצור המתוק שהבאנו לעולם. אבל בדיוק אז מגיע הזמן לחנך ולהציב גבולות כדי שלא יהפוך לפרא אדם. אז איך עדיף לעשות את זה? בנעימים או באיומים?
אנחנו ידענו שאם יערנו את אבא, ילד ימות. וזה היה ברור שאחד הילדים יחטוף אותה, וזה היה ברור גם שהוא יפרק אותך. לא הערת את אבא, היה שקט, שקט. כל הזמן היא אמרה, שש, אבא ישן, שש, לא לדבר, אתה לא, אתה נושם חזק מדי. לנשום, אל תנשום. תקופה, אל תנשום. זה לא כמו היום. שאלה נכנס, ההורים שנים אותו לתשן. בסדר, אני רק צריך, אני שמתי את הטלפון לטעינה, לטעינה. שאין דבר אגב יותר מהיר מלחש כזה של ילד. אתה מתעוררת לגמרי.
אתה מבין מה עכשיו צריך לקרות, ואתה פשוט מתנהג כמו מישהו שאתה חושב שצריך ככה לעשות, עד שזה נהיה חלק ממך. ואז יוצאים לך כל המשפטים האלה, הם פשוט יוצאים ממך. עכשיו שבי פה ותחשבי טוב טוב על מה שעשית!
אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, כלומר בשיטת הקראטה או הג'יו-ג'יצו היפנית. הספנג, הפלסקו, הפאץ', כלומר סתירת לחי מצלצלת בפרצופו של הילד, תפתור את הבעיה אחת ולתמיד.
אני הרבה רואה מה אתה יודע, נכנס בי ונטמע בי מההורים שלי, יש שם דברים שאני ממחזרת אותם בלי לשים לב. אני, אחרי זה אולי, אתה יודע, אני יכולה להיכנס לחדר ולהגיד, למה את לא תופסת עצמך בהם? אל תהיי כזאת. אל תהיי כמו ההורים שלך. אל תהיי כזאת. אבל זה משתלט עליך, זה עוטף אותך בלי שאתה שם לב לזה.
יש הורים שנוהגים להרביץ לילדים שלהם ממש קבע, יש הורים שבכלל לא מרביצים, מה אתם חושבים על זה? שאי אפשר כל הזמן לתת מכות, אם אתה כל הזמן מכות, הילד כבר מתרגל לזה, נעומד לך כמו בלטה. לא זה. אם זה קורה פעם אחת בשבוע, בשנה, אז זה כואב לך, אבל אם זה כל יום אתה עושה משהו רע, וכל יום צועקים עליך, וכל יום מרביצים לך, אז זה לא, זה כבר, אתה מקבל את זה ככה. אבל אם זה קורה פעם אחת...
אני לא ידעתי שהילדים של ריצ'ראץ', שהלבישו אותם בבגדים של אסירים, הם כאלה ילדי מצוקה, כשמרביצים לך כל יום, אתה נהיה קר, אתה כבר לא מגיב, אני אומר, צריך להרביץ לילד פעם בשבוע, אל תת! תראה, מכות זה תבלין. במידה, אתה לא יכול כל יום להביא לילד כפה. פעם בכמה זמן, תפנק אותו, תרים לו, הוא יבין. אם כל יום אתה נוהג, כל יום חומוס, 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 אז הילד נהיה ערבי, הוא לא רוצה חומוס, הוא אומר, אני לא אוהב חומוס, עושה סושי. לא, תן לו את ה... עם היד, עם גב היד, לפנים, פעם בחודש. מצד שני, עם ההורים קרים. וואו, בונה, זה ממש מצוקה קשה. מאוד הייתה פה בסיפור הזה. אז זכרתי את התוכנית ריצ'ראץ' כי הרבה יותר שמחה. ועליזה.
אני חושב שההורים שלנו, ההורים האלה של שנות ה-80, הם הורים מדהימים. כי הם ההורים הראשונים. מקום האדם ועד ההורים שלנו, שפתאום אמרו להם, להורים האלה, לא מרביצים יותר לילדים. ואז אמרו, אוקיי, מה כן? הם היו בכאוס מוחלט של הדבר הזה שנקרא הורות. הילד צריך לישון, אני אתן לו גלידה. אני לא יודע מה לעשות, אני אתן לו גלידה, אני אכין לו קפה, תכין לי לו קפה. תכין לי לו קפה קטן עם הגלידה. נעשה לו, איך קוראים, אפולטו, אפולטו, נכניס את הגלידה בתוך הקפה, אתה אוהב קפה, אני לא יודע. אם רק יכולתי להרביץ לך, הכל היה כל כך קל.
אני חושבת שפעם ההורים היו הרבה יותר אלימים, לא רק פיזית, גם מילולית. כאילו, היית יכול ללכת לחבר או חברה, והאימא הייתה מחליטה לעשות רוסט על הראש של הבן שלה, ולפרק אותו ברמה שעם העצמות אחר כך היא מוציאה מהשן. פשוט מפרקת אותו ככה, תולשת, 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 ואת עומדת בצד, היא צורחת עליו את כל הסודות, הדברים הכי כאילו זה, ואת עומדת בצד, קפואה, מפחדת לזוז, לא יודעת מה לעשות, ונגמר האירוע, את כזה טוב, נראה לי אני אזוז. עושה מה שאת רוצה, אני כאילו... ואחרי זה לא מדברים על זה יותר בחיים.
הלילה טוב, מותק.
אני מפחד.
עוד פעם, דור, מותק, ממה יש לפחד? אבא בבית, אמא ברחה, אמא במיטה. יש לנו 7 מנעולים על הדלת. בסדר, לילה טוב, מותק. אתה לא תוכל לקום בבוקר.
אבא.
נו.
יש מפלצת בארון.
אותם המפלצת, דור. אתה רואה? בגדים. לילה טוב, דורון, ואל תבוא אלינו למיטה.
אני מפחד.
אני מפחד. אני תמיד מסתכל על הילדים שלי בלילה, וכיף לי שכאילו הם לא מתעוררים. תמיד הסיוט של אבא לילדים, זה פתאום, אני רואה תמיד את הילד שלי קם, אני אומר לו, מה יש לך? אני לא אומר לו, מה שלומך? אני אומר לו, מה יש לך? הוא אומר לי, ותמיד הוא בפליאה כזה, כלום. אני אומר לו, סתם קמת? כן. בטן, כואב בבטן? ישר אני שואל על הבטן. תמיד אשתי אומרת לי, תיגע, תיגע, תראה אם יש לו חום, כל הזמן. ואני אומר לה, אני לא יכול ככה לדעת אם יש לו חום. בוא נמצא את דמת חום, עכשיו מחפשים מת חום. ומה הבעיה היא במדי חום? שאתה לא יודע איזה מת חום השתמשת בו לא לפה. ואז אתה מפחד, כי אתה זה, ואז הוא שואל אותי, אבא, זה של הפה? אני אומר, אני לא זוכר.
היינו בפסטיגל, והילדה שלי הלכה לאיבוד, הילדה הקטנה. עכשיו, אין יותר מפחיד מזה. ואז תוך כדי שאני מחפש אותה, מישהי בא להצטלם איתי, אומרת, יואו, איך אני אוהבת תחת מדהימה, איך אני זה, אני חייבת להצטלם איתה. אמרתי, גברת, הילדה שלי הלכה לאיבוד, היא אומרת, עזבי, עזבי, תכף תמצאי אותה, תני לי, בוא נצטלם. אמרתי, גברת, הילדה שלי הלכה לאיבוד, תני לי לחפש אותה. ואז היא אומרת לי, אין, את בהמה, כמו בטלוויזיה. פתאום הכל השתנה לה. את בהמה, איך, אני לא אהבתי אותך אף פעם.
אשתי יום אחד, הילד לא הרגיש טוב. אמרתי, אנחנו חייבים להביא רופא הביתה. היה אחד לפנות בוקר וזה. היא אמרה לי, אני חושבת שזה מיותר. אני אומר לה, זה לא מיותר. אני רוצה להביא רופא. אתם מכירים את זה שאתה מחליט החלטה בבית ואתה נשוי, ואתה חייב להוכיח עכשיו, לאורך כל הדרך שאתה צודק, ואתה הולך עם זה. כי אם לא, אתה נשאר בבית איתה אחר כך. הוא הולך הרופא. ואיך שאני שומע דפיקה בדלת, איך שנפתחת הדלת, אני רואה מישהו עם כובע גרב, אני אומר לעצמי, שלום, אתה רופא? כי הוא לא היה נראה רופא. הוא היה רופא, אבל לא היה נראה. ואז הוא אומר לי, אם אפשר לקבל כפית. אמרתי לו, למה אתה רוצה כפית? הוא אומר לי, כי זה, הוא שכח את המקל של הגרון. ואני רואה את אשתי אומרת לי, ואני אומר לה, זה יותר טוב עם כפית, זה יותר טוב, זה ייפתח יותר, הוא יראה יותר, אני חייב להצדיק את זה שהוא בא. ואז הוא לוחף לילד את הכפית, והילד, הוא לדעתי, הוא גם ראה לו את כל, יותר מגרון, הוא ראה לו יותר, ואז הוא התיישב לכתוב. הוא התיישב לכתוב, הוא יושב כזה, ואשתי אומרת, מה עכשיו זה? ובסוף אמרנו לו, מה? הוא אומר, אני מבקש מחר לקחת אותו לרופא משפחה. אמרתי לה, מה? אמרתי לו, באמת, תודה רבה, לא ידענו מה לעשות מחר, וזה. ועכשיו, אני כמו מטומטם מהנימוס, אני מטומטם מהנימוס, אני שואל אותו, רגע, מה, לא תשתה משהו? אז הוא אמר לי, 1:30 בלילה, הוא אמר לי, אם אפשר לקבל בבקשה תה. אז אני אומר לעצמי, מה זה תה? עכשיו, עד שזה יתקרר, עד איזה שעה הוא הולך לשבת איתי? ואני כבר רואה, אני כבר רואה את השיחות עם אשתי אחרי שהוא הולך. והיה לי מבט אליו, של האם אתה יכול לקחת אותי איתך? אני אשן איתך הלילה, עדיף לי לישון איתך, רק לא איתה. ובסוף הוספתי לו חלב לתה, כדי שהוא יתקרר. אז הוא טעם, הוא אמר לי שזה לא טעים לו. אמרתי לו, ככה אנחנו נוהגים, מאז שהיינו באנגליה, אנחנו ככה אוהבים את התה שלנו. וזהו.
אני ואשתי ידענו שאנחנו נעשה הרבה ילדים מההתחלה. לא ידענו כמה, כאילו היינו, אמרנו 5, 6, כאילו לא הבנו שזה הולך להיות 7.
תפיו 2, תפיו 3, תפיו 4 ילדים. תקבלו שיקונים, כניסה או מטבח בשני חדרים קטנים.
החלטנו לקנות אותו חדש, והזמנו את הבן אדם שמוכן לנו את האוטו, ואז הוא אומר לנו, תראו, יש שתי אפשרויות. או שיהיה לכם מקום של 8 אנשים באוטו, או שאתם מזמינים עוד כיסא מקדימה. יהיה לכם מקום לעוד בן אדם באוטו, אבל פחות קריות אוויר. ואז אני אמרתי, ניקח את הקריות אוויר. ואשתי אמרה, לא, 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 קח עוד מקום. ואני אומר, מה? את רוצה לעשות עוד ילד? היא אומרת לי, לא, מה פתאום? אני רק רוצה עוד מקום לקדימה, אם נשא עם עוד חבר. איזה חבר? אין להם חברים, ילדים בדיוק חברתי, על מה אני מדברת? את רוצה עוד ילד? שלושה שבועות אחר כך האוטו הגיע, אנחנו עומדים מול האוטו, והיא אומרת לי, תקשיב, אני רוצה עוד ילד. אמרתי לה, בסדר, היא אומרת, לא, תקשיב לי עד הסוף. אמרתי לה, למה את מפקחת? אני בכל מצב שתרצי, שאת מציעה לי לשכב איתך, אני מסכים. למה את עכשיו הופכת את זה לאיזה דיון?
תביאו 6, תביאו 7, תביאו 8 ילדים. זאת הבדיחה, הארץ שיחה.
יש לנו קבוצת וואטסאפ. שלי ואלעד, ואח שלי ואשתו, שקוראים לה פאקינג קידס. ובכל יום שבת... האלה שצריך לחשוב עכשיו מה הם הפאקינג קידס, כי אתה יושב איתם ביום שישי בערב ואתה רוצה שנייה להתמסטל או רגע לשבת וזימה ותעשי לי ותקחי לי ותתני לי הדורשנות הזאת פאקינג 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 קידס, ואז אתה קם איתם בשבת ואתה רוצה לשבת רגע בשבת והם מפעילים אותך פאקינג קידס.
כמה הבת
שלך? עד 5. ילדה מחוברת, והיא שמה לב שיש פה איזה אחד מבני הזוג, הוא כאן לזמן שאול, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, זה פה, אתה יודע, היא רוצה שנשחק תופסת, משחקים תופסת בדמיון מודרך, יש לנו. אתה יודע, אני יושב על הספסל, דמייני שאבא רץ אחריך. לא, היא חושבת שככה העולם בנוי, זה נראה לה טבעי. וכן, וכן, כל המבנה הזה של הגן, הכיסא הנמוך הזה שאי אפשר לקום ממנו, אני לא יודע, אתם ניסיתם לשבת על הכיסא הזה, זה אי אפשר לקום בלי מנוף. אז יש מגבלות בסופרלנד, אני לא יעלה למגלשה הגדולה, זה אין מצב. דמייני שאבא איתך.
למה הבנים בגן הילדים הזה בונים בקוביות? למה הבנות מתגנדרות ומסתרקות? הנה כאן מתמקדת בדיוק בעיית ההדפסה המינית.
פינת הבובות זה פינה של הבנות.
למה למשל את לא הולכת לשחק בנגריה?
כי זה לא בשביל בנות.
למה זה לא בשביל בנות?
כי דופקים שם. אז הבנות לא דופקות, נכון? ובונים שם, הבנות לא בונות.
מה יותר כיף, בנים או בנות?
קשה, זה קשה להגיד, כי הבנות הן עוד קטנות. אני רואה שהן הולכות לתגן אותי. אני רואה את זה מעכשיו, הבת שלי בת החמש, היא מדברת. לא! עכשיו, הקטנה בת השלוש, אני מפחד ממנה. אני רואה כבר בדיבור, בהתנהגות, שאני הולכת לקבל.
אני דמיינתי עצמי רק כאבא של בנים. וזה מוזר, שלא חשבתי על זה אפילו. לא העליתי בדעתי שתהיה לי בת. ארבע בנות! Are you kidding me? והיום אני לא יכול לדמיין את זה אחרת. אני רואה בנים, אני רואה ילדים, בנים של חברים שלי, אני אוהב אותם, אבל הם מטומטמים. הם מטומטמים, הם... כל מה שמעניין אותם זה או להתחכך בדברים או להרוג דברים. ואם אפשר אחרי שזה מת, להתחכך בזה. זה כל מה שמעניין אותם.
שיטת ההתעמלות הזו מכונה ג'ימבורי. מייסדי השיטה מבטיחים לקטנטנים חיזוק הביטחון העצמי, כושר עמידה במצבי לחץ, אופי אופטימי, דימוי עצמי חיובי, והכנה לאתגרים והתעשויות חדשות.
ג'ימבורי, גן שעשועים. למה הם תמיד נראים אומללים שם? אני מעדיפה להתאבד. אני מעדיפה להתאבד, ואתה לא תראה אותי קופצת איתם ב...
למה?
איף, זה... אני לא יודעת למה, זה נורא 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 מדכא. זה מדכא! זה מדכא! אני זוכרת, תגיד, בחופשות על אמא שלי? מה זה, אמא שלי הייתה שם אותי כל הקיץ אצל סבתא שלי, והיא הייתה באה לקחת אותי, הייתי אומרת, סבתא שלי, מי זאת האישה הזאת בכלל? מה היא באה לקחת אותי היום? אמא שלי פתאום בחוגים, יש לה חיים משל עצמה, טוב לה, אז לי לא טוב. אז בואי תעזרי. אתם ביקשתם נכד, אתם ביקשתם נכדים, אז תטפלו בהם. מה זאת אומרת? אני לא עשיתי נכדים בשבילי.
בבוקר הוא הולך לעבודה, והוא עייף אחר הצהריים.
יש לי את הבוקר, לוקח אותם בבוקר, יש לי את מנהלות הבוקר עם הבנות, שזה בעצם אני ליד הדלת צועק, בואו לאוטו! בואו לאוטו, בואו לאוטו! אז בואו לאוטו, אז בואו לאוטו! בואו לאוטו! זאת ההורות שלי.
טיפ הכי טוב שלתת להורים. להיות סבלנים, באמת סבלנות. סבלנות לילד, סבלנות. להיות סבלנות. אני לא סתם אומרת סבלנות. שמת לב שאני חוזרת על מילה סבלנות, כי זה חשוב, סבלנות. סבלנות, סבלנות, סבלנות. כי היא נגמרת באיזשהו שלב. ואתה רוצה למסור אותם, אז אם אתה רוצה להשאיר אותם, סבלנות.
עכשיו אני עייף, עכשיו אני עסוק, הראש שלי כואב, הזמן שלי דחוק.
אני פעם אחת באתי הביתה, ואיך שאני נכנסתי הביתה, אני הולך לשירותים, כי זה מה שאני עושה. ולא כי אני צריך, אלא פשוט זה שם אני רגע נח.
אז הוא קורא עיתון ומפעק.
ואז אני בטלפון, והייתי בקבוצת וואטסאפ של חברים, גברים, רובם פה בחדר הזה, ושולחים פורנו. אני יודע, אנחנו מטומטמים, גברים הם מטומטמים, אבל ככה, אני לא יודע, ככה הם מביאים רגשות. בסדר? ואני מסתכל. ואז פיקה בזה, מה קורה? ואני אומר, אני כבר יוצא! מה קורה? מה קורה? אני אומר, די! די! אמרתי, לא אומרת, מה אתה עושה שם? שומעים את זה בכל הבית. הטלפון היה מחובר בבלוטוס לתחנת הגינה בסלון, לספיקר בסלון. שאני לא הבנתי למה אין סאונד בטלפון, אז אני כל הזמן מגביר, 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 מגביר.
זה קשה! אני פתאום תופס את עצמי, אתה יודע, כמו איזה מופרט. או שאני שומעת אותם בארוחת הערב, די, 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 ואז את באה לי, די, ואז אני, די, ואז יש מין, אתה אומר, וואו, מה קורה בבית? איזה בית משוגעים.
למה את קוראת לי כל כך מהר?
אני קראתי לך ואני...
אבל למה את קוראת לי ואת לא פה?
אני בחמש דקות באחרת, מה את רוצה?
מה, את ילדה, את עושה דווקא?
ילי.
מה?
אני מבקשת ממך שתתנצלי.
אמא, אני מבקשת ממך שלא תתערבי ביני לבין איתמר. זה משהו שלא קשור אליי.
טוב, טוב, טוב.
אתה יודע, זה קשה מאוד לסבא וסבתא. אין סבא, אבל סבתא. לשבת עם הנכדים ולא להגיד לך, למה את לא רוחצת אותה? למה לא הלבשת אותה? השיער של הפרוע, למה לא לקחת אותה לטיפול? מצד שני, היא גם מאוד עוזרת. גם בכסף. שמישהו עוזר לך בכסף, אתה לא אומר לו כלום.
את לא רוצה לדבר איתי על הצבא?
אם את ככה תתנהגי, אני אדפוק אותך כמו אני לא יודעת מה.
אה, את רוצה לדפוק אותי? אני, אל תדאגי, אני לא בונה על המוות שלך.
תקחי צוואה מיהודי. לכי קיבינימה, טוב?
אני אלך קיבינימה.
ועכשיו תעשי את זה.
אז ילדים זה שמחה, ילדים זה אהבה, ילדים זה חרדה, וילדים יכולים להיות גם זוועה. אנחנו עושים ילדים מכל מיני סיבות, אבל שורה תחתונה. האם הילדים עושים אותנו יותר מאושרים?
דוסטויבסקי אמר למשפחות האלה שאתה מסתובב ברחוב ורואה מהחלון את המשפחה יושבת לארוחת ערב, המשפחה המאושרת, הטובה, בסדר, שכולנו שואפים אליה. והוא אמר, המשפחות האלה, הוא אמר, הם שדה הקרב העקוב ביותר מדם. ועלינו לעמוד דקה דומייה לכבוד כל הקורבנות של המשפחה.
אמא טובה ואמא יהודיה קצת קשה לה להרפות, צריכה לדעת לתת שורשים וכנפיים. בן אמר לי בשלב מסוים, כשבאמת הייתה התרסקות גדולה וגרתי אצל אצל ידיד שלי, הוא אמר, אמא, איך והגררם, הגענו למקום הזה. אמרתי לו, בן, תקשיב, זה הסיבוב שלי ולטעויות שלי, אתה תעשה את הטעויות שלך.
פשוט התרסקתי לתוך הדבר הזה. לקח לי זמן עד שכן, הייתי כנראה אינפנטיל ונרקסיסט, ולקח לי זמן לוותר עליי. היום אני חושב שזה הדבר הכי, הכי, הכי מופלא שעשיתי. אני חולה על הבנות שלי, מת עליהם, זה הדבר הכי מקסים שעשיתי.
כמה שאני מקטרת, הילדות שלי, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, האהבה הכי גדולה שיש לי בחיים, ואני לא עושה יותר. תשמע, מספיק שתיים, האהבה שלי מחולקת לשתיים. יאלי שאלה אותי יום אחד, אמא, את מי את אוהבת יותר? אותי או את אלמה? אמרתי לה, תראי, אלמה עכשיו ישנה ואת ערה. אז אותה קצת יותר. אבל אם היא תקום, זה יהיה שווה בשווה.
סול נולדה, שהבת השנייה שלי נולדה, אני הייתי כל כך מאוהב בילדה הראשונה, ואמרתי, אני לא יודע מה עכשיו עושים. פשוט התעלמתי. לא עשיתי כלום. לא כדי להתחבר, לא זה. היא תגדל, נדבר, נראה.
האפקט הזה חזר על עצמו גם עם הבנות הנוספות שהגיעו בהמשך?
לא זכרתי תחת.
בפעם הראשונה הסתכלתי עליו בבית חולים, על תמוז, ותקחה את העיניים, היה לה אז עיניים כחולות, אחרי זה נהפך לירוקות. הסתכלתי עליה וידעתי שמצאתי את הייעוד האמיתי שלי בעולם. אני מה שאני טוב בו ומה שאני צריך לעשות זה להיות אבא. על כל המגוון, גם לגדל אותם, גם לטפל בהם, וגם כמובן להתאמן באיך עושים אותם, וזה אני גם טוב. זה תחביב שלי שקיליתי אותו בגיל צעיר, וזה מה שאני צריך להיות, אני אבא. כל השאר זה משני, כל השאר זה הערת שוליים.
הילדה הזאת שלי, תשמע מה שאני אומר לך, היא תביא את השלום, היא תעשה מהפכה, היא ילדה שלא הפריעו לה, היא ז'אן דארק. חכו עוד 20 שנה, כדאי לך, יש למה לחכות. הייתי אגב, הייתי פשוט אומר לך את השם שלה, אני פשוט לא זוכר בגילי.
הם בחיים הילדים האלה?
אני חושב שאבא שלך היה את הסריטאי של הסדרה הזאת.
לא, אבא שלי כתב את שכונת חיים.
שכונת חיים, נכון.
לא את ריץ' ראץ'. את הזה עם הפחות אשכנזים. וואי, קטע נוראי אגב.
קטע נוראי.
אנחנו מדברים על איך שהם לבושים, נכון? התוכן עצמו לא עניין אותי. ילדים סופר רהוטים, ממש. מרשים לראות. כשהיה אז סינון ורק אשכנזים דיברו, היה סדר, היה תחביר. אם אתה מוציא מהקשרו את המשפט הזה, אני אפרק אותך, את גרוס, את כולם.